כן. כתוב בגמרא במגילה שהגמרא דנה בשאלה איך מסדרים את סדרם של ארבעת הפרשיות של חודש אדר. אז הדין הוא שקוראים את זכור לפני פורים. הגמרא דנה מה קורה כאשר פורים חל, יותר נכון, פורים, מה שנקרא פורים המשולש. שפורים חל, י"ד חל ביום שישי ותתו חל בשבת. האם במוקפים יקראו אז מגילה בתתו? לכאורה, אם אנחנו רוצים להסמיך את זכור, את מחיית המלך לפורים, יותר נכון שזה יהיה ממש באותו יום. אז הגמרא אומרת שלא, כי כתוב בימים האלה נזכרים ונעשים, שצריך שתקדם זכירה לעשייה. ולכן צריך שקריאת זכור תקדם לעשיית הפורים. כתוב פה בגמרא לכאורה שעשיית הפורים יש בה סוג של קיום של מחיית המלק. כי הזכירה שזוכרים בזכור היא לא זוכרים על מצוות פורים. זוכרים על המצווה של מחיית המלק. בשמחת פורים יש בה צד של קיום של מחיית המלק. וזה צריך ביור. אז הביור הפשוט... סתם הדברים הפשוטים הם בדרך כלל גם נכונים, זה שהעובדה שעם ישראל קיים ואנחנו שמחים בשמחת קיורו של עם ישראל היא בעצמו קוץ מכאיב בשביל המלאק, ובזה אנחנו מקיים את מחיית המלאק. זה הפשט הפשוט.
מחייה?
מה?
מחייה?
כן, יש תוכנית עבודה למלאק וחיסול המגמה שלו, זה סוג של מחייתו. כן, כן, זה פשוט. עכשיו, זה גם באמת נכון, זה באמת נכון ש... אני רוצה קצת לראות יותר לעומק, אבל זה קודם כל, זה באמת נכון שהמלאק, מה ש... חוץ מהרוע הכללי שלו, יש לו עניין מיוחד עם ישראל. עניין מיוחד שמשום הישראל מוציאים אותו מהכלים באופן יוצא דופן. זה מוכר לנו מאוד גם מהמלאק של דורנו. כמה... כן, מאוד 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 מוכר. והקיום של יהודים באשר הם, עצם הקיום של יהודים, גם בלי שום תודעה מיוחדת, יש בו איזשהו צד של מחיית המלאק. אבל אני חושב שצריך להבין, המלאק, כמו שאמרנו שבוע שעבר, המלאק הוא לא רק אדם, הוא לא רק אדם.
בדרך כלל
שומעים
את הקיום הזה, שעצם הקיום שלנו זה מזכות לנאצים.
כן.
זה בא לפתור את הצד השני.
שמה?
זה בא להגיד שאנחנו, זה מספיק לנו. אנשים לא רואים בזה שלב.
אמת לאמיתה, קודם כל, שכיום אין לנו מלחמה עם המלאק. הוא לא קיים. הוא לא קיים באופן ריאלי. אתה יודע, שהיחידים שמזכירים אותו בעולם זה אנחנו. אם היינו רוצים באמת שימחה שמו, אז הכי טוב היה להפסיק את קיום מצוות זכור, ובאמת היו שוכחים ממנו. היחידים שמזכירים את המלאק היום זה אנחנו. והסיבה לזה היא, אחד, כי אולי ביום מן הימים יהיה איזושהי סיטואציה שבו אני צריך להילחם עם המלאק פיזית, יכול שזה יקרה, אני לא שולל את זה. יכול להיות? הוא לא קיים היום בתור אומה, אין היום עם, אנחנו אמרנו שבוע שעבר, הלכה למעשה אין מצווה, ככה הרמב״ם, נראים דברי הרמב״ם, בחינוך כתוב אחרת, אבל פשוט נראים דברי הרמב״ם שאין מצוות הריגה לעמלק. אם אני מכיר המלאקי אחד כלשהו, אין מצווה להרוג אותו. יש מצווה לצאת למלחמה נגד עם ששמו המלאק, העם הזה הוא עם עם תודעה, עם תפיסה וכו', והעם הזה יכול לחזור בתשובה. זאת אומרת, לא מדובר על אנשים ספציפיים, מדובר על אנשים עם דעה מסוימת, עם תפיסה מסוימת, שהם נקראים המלאקים. עכשיו, כיום אין כזו אומה. עכשיו, האם יש אנשים שהם צאצאים של אותה אומה? זאת אומרת, יש פה שתי שאלות הלכתיות, שאלה אחת הלכתית פשוטה. מה יקרה אם יקום עם אחר, לא צאצא של המלאק, נגיד מזרע יפת, זה מה שקרה בהיסטוריה. ויסגל לעצמו את התיאוריה הזאת, האם הוא יהפוך, האם מצוות הריגת הנאצים היא מצוות אחיית המלאק. לא יודע אם יש כל כך הרבה נפקים מיני, כי צריכים להרוג אותם בכל מקרה. אבל אתה שואל, האם מכוון גם מצוות מצוות צריכות כוונה, אם צריך לכוון גם למצוות הריגת המלאק, צורך יהיו. צריך לשאול רב גדול לאן התשובה לשאלה הזאת. האם שאלה אחרת היא לא שאלה הלכתית, אלא שאלה מציאותית, האם יכול להיות שיתגבש קבוצה כזאת מזרע המלאק ביום מן הימים ונצטרך לצאת למלחמה נגדה? לא משוכנע שזה כך יהיה.
לא, אבל באתי להגיד שבדרך כלל
הטיעון
הזה בא לפתור את העניין של
השנאה. אני חושב שעיקר השנאה, עיקר המלחמה בעמלק באמת, שחזל חינכו אליה ודיברו עליה, היא המלחמה נגד התיאוריה של המלאק, נגד התפיסה של המלאק, ולכן, אני חושב שחזל אמרו, לכן עשיית הפורים היא מלחמה בהמלאק. זה באמת נכון? נכון? וזה שהייתי רוצה להתייחס לנושא. אם הזכרנו שבוע שעבר, שהרבה מאוד מחברים וחכמים כתבו, ניסו למצוא את התכונות של המלאק, בליצנות, זה חזל. חזל דרשו את הפסוק, זד יאיר לת שמו זה המלאק. לצתקר פתי הערים, לצתקר זה המלאק, פתי הערים זה איתו, אבל כל פנים, ניסו למצוא מהם המוטיבים הנפשיים, השליליים של המלאק, והמוטיבים האלה נמצאים בכל מיני מקומות אנושיים. ברור לגמרי שאדם שיש בו ליצנות לא הולכים להשמיד אותו, לא אותו ולא את זרו. אבל הכוונה היא שאם יש עם, יש למלאק איזושהי תפיסה, והתפיסה הזאת כרוכה בכל המידות הרעות שעליהן צריכים לדבר, והמידות האלה כמידות קיימות בכל אדם, במינון כזה או אחר, וכשהן הופכות להיות לעיקרון מנחה, אז זה המלאק. אבל בפירוש, אני מאוד מאוד חושב שזה נכון, שמלחמה עם המלאק בעיקרה היא לא מלחמה, היא מלחמה עם תפיסה, מלחמה עם דעות. יש פה היבט כזה, זה נכון שיש גם, צריכים להכיר את המציאות, שלפעמים צריך להרים, לקחת חרב ביד ולשסף את המלאק, כמו שכתוב אצל הגג. הכל פנים, אז בואו ננסה קצת להתבונן, אני חושב שכתוב פה ככה. המלאק, דיברנו את זה שבוע שעבר, המלאק זה עם שהתיאולוגיה שלו, האידיאולוגיה שלו והטקטיקה והאסטרטגיה שלו הם רצח. זה מה שכתוב בתורה על המלאק. התורה לא כתוב ליצנות, התורה לא כתוב גאווה, לא כתוב ספק. כתוב שהמלאק הוא רוצח. ככה אמר שמואל הנביא כשהוא הרג את הגג, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך, ולא משהו שם שהוא הרג יהודים דווקא. משהו שם שהוא היה רוצח כצורתו, כמו זהו. גם כשהמלאק מופיע במדבר, שקראנו את זה בשבת האחרונה, אז התורה אומרת, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע, ולא יראה אלוקים. איך אדם הורד... מה?
פעם שנייה במדבר זה דווקא היה
מלחמה
על שטח.
אחר כך, אבל כשכתוב בתורה, התכוונתי פרשת זכור, על ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע, יש פה דיבור על האכזריות שלו. ולא יראה אלוקים. איך אדם לא חושש מאלוקים לעשות דבר כזה? לא הכוונה היא שחסר לו בירת שמיים. לא זה הכוונה. למדיין ולהמון גם לא היה עירת שמיים. ולא נצטבינו להשמיד אותם. כנראה, אנחנו במקרה מכירים את זה, אבל כנראה שהמלאק ההרג אצלו לא היה פתרון לאיזושהי בעיה, אלא עיקרון.
כמו שחזר אומרים, שמתחיל עם ישראל ראשון, או את כל הניסים של...
אני חושב שזה תוספת. זה תוספת. אני אשאל לך, המשמעות שכשהורגים את הגג, הורגים אותו בגלל שכאשר שקלה אנשים חרבך, ידוע לך המלחמות שהם יהודים באותו דור. המשמעות היא שהוא רג אנשים סתם. עכשיו, דרך התורה, באופן כללי, התורה מתמודדת ועסוקה בסוגיית הרצח מאוד חזק. מי חומש בראשית, מי פרשת בראשית היא עסוקה בזה? ורואה... מה?
גם
פרוש
שליחים זכרים ליהור. לחץ את הבקירות.
אנחנו היתר מבינים שישנם אנשים כאלה, ולא שהם אנשים טובים, שהם מגיעים לסיטואציה מסוימת, והם משתמשים בהרג ככלי לפתור בעיות. ויש אנשים שבחירתם רצח, זה השיטה העקרונית.
מה קרה לשיש לרצח?
לא להרוג סתם, לא חושב שמישהו הורג סתם, לא נראה לי, אנשים גם לא אוכלים סתם. אנשים אוכלים כי הם רעבים, אבל השאלה אם זה פתרון יעיל וטוב ונוח ופרקטי, וזה הפתרון האידיאלי. הפתרון האידיאלי פירושו, לא, אני לא חושב שזה נכון.
אני חושב...
מה?
אם זה צריך לומר, זה הבדל בסטלין.
כן, הבדל בסטלין להיטלר, סטלין הוא באופן אישי הוא רוצח, באופן אישי הוא רוצח גמור.
הוא רצח יותר אנשים.
אני לא יודע אם הוא רצח יותר אנשים, אבל ההבדל הוא לא זה. ההבדל הוא שסטלין לא יכול לעלות על דל שפתיו את המילים, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה לא נדפק, לא לו ולא לעמו. כל מי שמכיר את הרוסים יודע שזה לא יכול להידבק אליהם. הם יכולים, אנשים כבני אדם, אנשים יכולים לעשות עוולות גדולות מאוד ולהרוג הרבה אנשים. מדובר על אנשים שהכעס התעורר להם ברגע מסוים והם התפרצו. יש משהו להעביר, אתה קולט מגיעת אסתר, את הדבר הזה מאוד חריף. לחוקק חוק של הרג, זה דבר יוצא דופן. אין סיפורים כאלה בצד דות העמים. אין כאלה סיפורים. ההיסטוריה לא יודעת לספר כזה סיפור. השואה הארמנית היא עוד פעם, היה מעשה שהיה כך היה, היה סכסוך על קרקע, הייתה בעיה מקומית, ניסו לפתור אותה בכל מיני דרכים, היה רעיונות שונים איך לפתור אותה, בסופו של הרעיונות האלה לא הצליחו להתגשם, והטורקים החליטו לפתור את הבעיה בצורה כזאת.
מה שהיה
מישהו העלה על דף וכתב וניסח והגדיר והקים מערכת שלמה ברואנדה היה טבח שמדברים עליו הוא 3 חודשים ברומניה הרומנים עשו כשהגרמנים הגיעו לשם אז הרומנים השתוללו היה 3 ימים שהרומנים נהגו יותר גרוע מהגרמנים בלי גבולות בלי זה הכי גרוע שיכול להיות בעיר יאס שברומניה אבל אחרי 3 ימים הם נרגעו מי שמתאר לעצמו מה ערבים עושים ערבים כשהם כועסים הם מאוד מאוד לא נעימים מאוד לא סימפטיים אף אחד מהם לא יעלה על דעתו לחוקק חוק וליישם אותו במשך שנה ושנים באופן שיטתי לעשות רישום של מספרים יש משהו בלתי נתפס במהלך הזה וזה מהלך של המלאק עכשיו המלאק נשען זה מה שחשוב לומר המלאק נשען על תיאולוגיה המלאק נשען על תפיסת עולם התפיסת עולם שלו שבני אדם באשר בני אדם הם זרים זה לזה אין דרך ליצור חיבור בבני אדם באופן עקרוני ובאופן מהותי אתה זולת אתה אויב שלי ושיהיה ברור המחשבה הזאת נמצאת לכל אחד באיזשהו מקום בראש כל אחד לפעמים נתקל בה אבל מי שהגדיר את המציאות בצורה כזאת וניסח אותה ככה וראה אותה ככה זה המלאק
גם בינינו בעצמם
כן הדרך היחידה שיש זה להשכיב אותך לרצפה או בחיים או על ידי המוות
זה מתארים שהמלאק הגיע למקום מאוד מאוד רחוק להילחם ספציפית לישראל
אמת הדבר שהאויב האמיתי של המלאק זה ישראל מסיבה פשוטה כי ישראל מציג תיאולוגיה הפוכה וצודק לגמרי צודק היטלר שהאויבים האמיתיים שלו זה ישראל הוא לגמרי צודק הוא צודק לחלוטין שעם ישראל בעצם הבעיה שלו הזכרנו שבו שבר את השבת האמונה בבריאת העולם והאמונה בזה שהעולם נברא לטוב היא בעצם אומרת את ההפך האמונה בזה שהמציאות מחייבת שהמציאות מאפשרת דיאלוג ודיבור בין אנשים היא הסתירה הכי גבוהה של המלאק ולכן חשוב לראות שמגילת אסתר, חוץ מזה שהנושא שם הישיר הוא קיום היהודים, והמן הוא צורר כל היהודים, חוץ מזה יש פה נקודה נוספת, שהמגילה מביאה ומלמדת איך נראים חיים יהודיים שהם התשובה לעמלק. ולפי זה יוצא שהשמחה של פורים היא לא רק העובדה שאנחנו קיימים ועם חיית עמלק, אלא האידיאולוגיה של פורים, או התורה של פורים, היא התורה שהפוכה מהתורה של עמלק. זה מה שברצוני קצת לנסות לפתוח היום. קצת לפתוח היום, באמת זה נקודה נכונה להתבונן בה. התפיסה של המלאק נשענת על הבנה. אדם, מי שקצת התבונן, יראה שהאדם שחי בעולם, יש בתוך האדם נקודה שנקראת אני. אני רוצה לחיות, רוצה להתקיים, רוצה לעשות בשביל עצמו, הוא רוצה להיות. הדבר הכי בסיסי שאני יכול לתאר לעצמי שאני רוצה זה להיות ויש בעיה מאוד מאוד רצינית מאוד מאוד רצינית שהמציאות של האני היא מאוד 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 מפוקפקת מאוד מאוד חלשה אני עצמי שמתי לב לדבר הזה הייתה תקופה שחשבתי שיש אנשים שלא מתייחסים אליי כי לא מכירים אותי אבל יום אחד תפסתי שיש אנשים שמכירים אותי ואני לא רואה אותם זה לא יאומן. זה בלתי נתפס. אני אומר, זה הולך חיוך על הפנים שאומרים את זה, כי זה מצחיק. אבל זה הרבה הרבה יותר ממצחיק, זה מעצבן. זה לא רק מעצבן, זה בלתי נתפס. הייתה פעם אישה שהכרתי אותה, אישה שהלכה לעולמה בגיל צעיר, אז לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לקרובים שלה, אני רוצה להסביר לכם את ההבדל הגדול ביני לבינכם. אתם מסתכלים על העתיד, איך לחיות בלי דבורה, זה נשמע לכם בלתי אפשרי. אבל אני לא יכולה לדבר על החיים בלי דבורה. מבחינתי הם לא חיים, הם לא קיימים. זאת אומרת, הפער בין האדם לזולת הוא פער בלתי נתפס. וכשאדם מנסה לנסות לחשוב, איך אני, מי... זה צד אחד של התמונה, אפשר לדבר על עוד הרבה היבטים. כדי לחיות אני אמור להכיר משהו את המציאות. ויש לי נטייה לבני אדם להכיר נושאים ולדעת אותם די טוב. בדרך כלל הם משמיטים איזושהי נקודה מרכזית שאני לא מצליחים לדעת אותה. זה קורה כשאתה לומד סוגיה, זה קורה כשאתה מנתח מהלכים של בני אדם, אתה מפסס. באופן עקרוני, הקיום האנושי יש לו גבולות, והגבולות, ואני לא סובל גבולות. כשמתבודלים, נראה לי שזה אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם, שמציקות לרוב בני אדם, וחלק גדול ממה שנכתב ונאמר בהיסטוריה האנושית נאמר בשביל לענות תשובה לשאלה הזאת. והתשובה החריפה ביותר של המלאק, המלאק אומר, תדע לך, אתה עטוף בעולם עוין. זה אמיתי, רק כוח מדבר. רק כוח מדבר. יש איזושהי אחווה שאפשר ליצור אצל המלאק על ידי השותפות למלחמה. על ידי השותפות לכוח. זה באמת יוצר איזשהו סוג של... נקרא לזה של אחוות לוחמים, אבל אחווה שיש בה מחיקה של האני. שוב, המלאק לא מבין, אין לו דרך להסתדר, אין לו דרך להסתדר עם הגבולות של המציאות. ואחת הגבולות, אחד הגבולות הכי משמעותיים שיש לקיום שלי זה אתה. וכשאתה הוא הגבול שלי, אז הדרך שלי, או לכופף אותך, זה גם דרך, אני יכול לברוח ממך במידה מסוימת, ואז אתה תנצח, ואני יכול להרוג אותך. זה חשוב להבין, אני לא מאמין בזה שיש צורת אדם כלשהי שקם בבוקר ואומר אני אשקיט את העולם. חז"ל אומרים ש... הזכרנו את זה כמה פעמים, שהנוח שולח את העורב מהטבע והעורב חוזר, הוא לא מוכן ללכת. אז חז"ל אמרו, למה? בגלל שהוא חשד שנוח ייקח את בת זוגו. נו באמת. יש גבול לכל חשד. אמת? אני חושב שזה מה שחז"ל רוצים לומר, שהרוע בעולם הוא מטורף, הוא הזוי, אבל הרוע הוא נובע מפחד. הוא עדיין נקרא רוע, והוא ראוי לשם רוע, כי אין לפחד הזה צידוק. אין לפחד הזה היגיון. הפחד הזה עצמו הוא סוג של... שורש הדברים הראשון הוא באמירה של הנחש. שהנחש אומר לחווה, אלוקים לא מפרגן לך, ולכן הוא עושה לך לאכול מעץ הדעת.
שם זה נזר
לחשש ה...
שזה?
הנחש הקדמוני
לא היה חשש? כמו
הערב
לא.
כן. מה הניע את הנחש הקדמוני? לא שמעתי. לא לימדו אותי. לא לימדו אותי.
זה המגמה האלוקית.
לפני שהוא הספיק לדבר, הרגנו אותו. אבל הדיבורים האלה לא נמצאים בשביל שכשמגיע האויב אנחנו נאסס ולפעול נגדו. אבל כדאי שנבין שהרוע העצום בעולם, והוא באמת, הרוע יכול להגיע לשיאים לא נורמליים, הוא נובע מפחד. הפחד הזה אומר שאין דרך בעולם ליצור אחדות אמיתית, אין דרך בעולם ליצור קשר אמיתי ביני לבין בן אדם אחר. לכן המדינה של המלאק חייבת להיות מדינת עבדים. כולם עבדים. יש איש אחד שנמצא במרכז, וכולם, הצלה שלהם שהם יודעים להתכופף בזמן, מה שנקרא. הם מתכופפים לגמרי. ואז הם מקבלים דרך זה איזושהי זכות קיום. האפשרות של דיאלוג, האפשרות... מה? גרמניה הנאצית. ככה זה היה?
כן.
אני חושב שגרמניה הנאצית יכלה להיות מה שהיא, בגלל שהגרמנים היו שם עבדים. לולא, אם הגרמנים היו שם בני חורים, אי אפשר להשמיד שם את היהודים. אני לא יודע איך, אבל אם אתה שומע את המשפט, כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, אני יכול להניח שמדובר על קריאה לשם נימוס. אין לי הכרח להניח ככה, אבל אני מניח אחרת.
למה?
כתוב
קריאה ומשתחווים,
לא קרה ומשתחווים. אני אומר, חשוב להבין, אנחנו, המלך לא כתב ספרים שהגיעו אליי, לפחות לא תרגמו אותם לעברית. אני עסוק בלנסות לבנות את התפיסה. ואני עוד פעם, זה באמת ככה. אני לא חושב שזה נכון. מי שמכיר את גרמניה הנאצית מבין שזה לא היה ככה. ודאי שמסביב לא היו אנשים, מסביב לא היו עוד אנשים שהיה להם דיווידנדים מהמציאות הזאת. אבל המקום של האדם היחיד, השלטון הטוטליטרי, הוא לא מקרי.
עצמם, לא מישהו
שמעביד עצמם, שישרות לא חושב. בסדר, יש דרכים איך לעשות את זה, והיו אנשים כאלה וכאלה וכו', אבל יש פה עיקרון, העיקרון שאומר זה שאני, אפשר לראות את זה מאוד מאוד קל, שקוראים את התיאור על אמן. אמן הוא אדם אכול חרדה, והדרך שלו להבנות ולבנות את האני שלו, זה על ידי לנפח אותו, עד כדי שהוא מוחק את כל מי שנמצא מסביב. וזה שורש הרצח. שורש הרצח, כנגד המן עומדים, כמו שאמרנו, עומדים מרדכי ואסתר.
מרדכי ואסתר. קורבן של החרדה.
מה?
המן הוא קורבן של החרדה.
כן. עכשיו אנחנו מתבלבלים, אנחנו לפעמים מרגישים שאם אני אומר שמישהו עושה רע בגלל שיש לו חרדה, אז הוא הופך לצדיק. זה לא נכון. זה בכלל לא נכון. זה נכון שיש רמה של חרדה שאדם הופך לחולה ואז הוא חסר שליטה והוא פטור מאחריות. אבל כל אדם אחראי למעשה ואנחנו דורשים לו להיות אחראי. זה אחד. שתיים, עצם החרדה היא הרוע. זאת בעצם מה שמגילת אסתר מציבה, מגילת אסתר מציבה כנגד אמן, תפיסה של אמונה. כן, כן, זה גם נכון מאוד שבדרך כלל האדם שחושש מאחרים הוא מבנה את החשש שלו על זה שהוא מתאר אותו מה הוא היה עושה אם הוא היה זולת. הזכרנו פה לפני שבועיים, הזכרנו פה את מה שאמר אחד מחכמי אומות העולם בדור האחרון. הוא אמר שהזולת הוא הגיהנום. עכשיו העומק של המשפט הוא לא רק שאתה הגיהנום שלי, אלא שאני הרי הזולת שלך, אז אני הגיהנום שלך. עכשיו, לא מדובר על אנשים... אני שואל, מה מביא אדם? מה מביא אדם להיות... כל זה איננו שווה לי, בכל עת שאני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך. הוא מתגבר על הפחד בזה שהוא שולט על המציאות, בזה שהוא... מאיפה מגיע צורך שליטה כזה? אתה מתאר לצלך אותך נהנה מזה שכל עובדי המלך קוראים משתחווים לך?
יש כולי הבחנות ששווה.
הבנתי, אני מציע הצעה, אני אומר, יש פה תפיסה, תפיסה שאומרת שמה שעומד כנגד המציאות של אמן, עומדת אמונה. ואמונה זה אומר, זה בעצם המהות של מה שפורים מבטא, הסיפור של מגילת אסתר מבטא. מגילת אסתר מבטאת את הקיום של יהודים בגלות, אבל מגילת אסתר גם מתארת איך חיים בני אדם שהם חיים של אמונה. וזה שיטתי ועקרוני. קודם כל, הדבר הראשון שאתה קורא במגילה זה שמרדכי ואסתר, כאנשי אמונה, הם אנשים שיש להם, איך נקרא לזה, שייכות או הזדהות. הם תופסים את עצמם כחלק מקהילה. זה האמירה הכי חזקה, גם ב...
מה? לעומת הפחד עם הרבה אומץ.
כן, לאט לאט. אני רוצה שיש פה ארבעה סעיפים, אני רוצה למנות. שאפשר לקווי אופי, תקרא לזה ככה, של חיים של אדם מאמין, שאפשר לראות במגילת אסתר. שזה בעצם התורה של פורים. אולי נזכיר את כולם קודם בשמותם. זה שייכות או הזדהות, אם נקרא לזה ככה. זה חירות. זאת היכולת לפעול באומץ, כמו שאתה קורא לזה ככה. לפעול גם כנגד סיכון וכדומה. זה תפיסת חובה, החויבות, וזה צניעות. העיקרון של כולם זה אדם שמכיר ויודע את הגבולות שלו ויודע לחיות איתם בשלום, כי הוא מבין שהגבולות הם לא מעשה ידיו של האויבי אלא מעשה ידיו של האוהבי. מי ששם לי את הגבולות זה בורא העולם שברא את העולם, וזה המסגרת שבתוכה אני נמצא. אני מקבל וחי עם הגבולות שלי באהבה. זה בעצם מאפשר לבן אדם להיות שייך, להיות חלק מקהילה, באמת חלק מקהילה. והשייכות הקהילה היא לא אומרת איזושהי מחיקה עצמית, אלא אני כאדם פרטי, יש לי עולם שלי, יש לי חיים עצמיים שלי, אבל אני מבין שאני לא, אני לא, אני לא לבד בעולם. אני לא לבד בעולם, המקום האמיתי שלי, הטבעי שלי, אני נולדתי בתוך קהילה, אני בוחר להיות חלק בקהילה, וזה ביהדות בכלל, ביהדות בכלל זה עיקרון מאוד מאוד יסודי, זאת אומרת, כאילו, באופן פשוט ההלכה ככה מחייבת. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיונים הלכתיים, אבל ההלכה מחייבת לאדם שבא למקום מסוים להיות חלק מהקהילה שם.
אבל גם נאמן שצוות אוהבים,
זה יודע מה שאומרים העולם. בפעם האחרונה שהם מוזכרים, הם כבר לא נקראים אוהבים. כי ברגע שהוא התחיל ליפול, אז הם כבר חכמים, אבל לא אוהבים. אבל אני לא חושב שזה רק זה. אני לא חושב, בוודאי שיש, זאת אומרת, עוד פעם, לו יצויר שהיה מלאקי אמיתי, אדם שמקבל את התפיסה המלאקית עד הסוף, הוא היה מאושפז בכפר שאול. מה? כן. המלאק הוא אדם שאומר את המילים שלו, אומר את הדעות האלה, הוא לא באמת באמת חי ככה עד הסוף. הוא כן נופל בפח ומאמין פה ושם לאנשים. הוא אומר על זה בידוי אחר כך. אבל הוא כן, אין אפשרות באמת להקים איזשהו חבורה. ובאמת, הרבה פעמים אנשים עושים יד אחת כדי להפיל בפח מישהו שלישי. ויש פה את הסתירה הפנימית, כי אין טעם לדבר על נאמנות כשאתה הולך לבגוד. זאת אומרת, אבל תפיסה של שייכות אמיתית, שהיא באמת הולכת גם עם חובה. החובה היא משהו אדיר. החובה היא משהו אדיר. אתה רואה את אסתר המלכה הולכת, ומרדכי מעמיד בפניה את החובה. ואיך אסתר הולכת, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאסתר הולכת למלך אחשוורוש, זה לא רק קרה המקרה שלא הייתה ברירה אלא שהיא תלך במזירות נפש. הסיפור שפורים נשען על זה, שברגע מסוים יש לאדם יכולת לעמוד ולומר, אני מוכן ללכת במסירות נפש, למסור את עצמי, בסיכון גבוה, כדי למלות את חובתי.
אבל שאם לא, אז אני עובד תבין
עובד. תובדו, הכוונה היא לא תובדו, לא שמישהו יהרוג אותי. לא זה הכוונה. אין סיבה להניח שהמן יהרוג דווקא את אסתר המלכה ולא את כל היהודים, ואני אומר לך שגם אם הוא יהרוג את כל היהודים, את אסתר הוא לא יהרוג. לא יכול להבטיח לך, אבל אני חושב שדי קל היה לסדר אצל המן החרגה למלכה.
אני חושב שאתה קורה, הוא יהיה מלא, יש פה
איזה
עונה שהוא
הבטיח לך. אני חושב שהעמידה פה היא העמידה שאומרת, המחויבות שלך, השייכות שלך לעם היהודי, היא עומדת על הפרק. זה פירוש המילים, מה טובה, תביך טובה.
או שזה שהיא בגלל שרוב.
נו, אפשר להוסיף עוד איזה. כן. אפשר להוסיף עוד איזה. העיקרון הפשוט, הפשט הפשוט, רב מורדכי, הפשט הפשוט, את טובי, תביך טובי, דו, הכנת טובי די מכלל ישראל. את כמלכה...
אני רוצה להיות שייך, זה איום, אבל...
המחויבות היא מתוך שייכות, היא מחויבות.
אם היית יכולה גם
לגמרי,
היית
הולכת את זה. אני לא חושב, זאת אומרת, אפשר, מי שרוצה, זה בעצם מה שהמלך היה אומר. המלך היה לא תשמע, אתה מרגיש מחויב כדי לקבל משהו. זה נכון. התפיסה האמיתית היא תפיסה שהקיום שלי הוא לא קיום לבדי. הקיום שלי הוא לא קיום לבדי. אני לא חי לבד. עצם זה שזה איום. עצם זה שאני חי בשלום עם האיום. עצם זה שאני חי בשלום עם הסיכון, ואני אומר, אני אוכל להסתדר. הדברים הם מאוד ראשוניים ופשוטים בנפש של האדם. אני קם ואני אומר, יש מישהו שיש לי תור מריבה, מה יקרה מחר? אומרים ביידיש יש ביטוי שאומר אותי יותר טוב מכולם, מכאן אחרי ציגן. אפשר להידבר, אפשר להסתדר. על מה זה נשען על זה שאפשר להסתדר? לפעמים אפשר להסתדר כי הוויכוח פה על משהו קטן ושולי ולא משמעותי. אבל בעומק אפשר להסתדר, הכוונה כי אנחנו בני אדם, וכי אנחנו מבינים, רוצים בסך הכל לעשות דברים טובים, ואפשר למצוא את הדרך איך להסתדר. זו שאלת השאלות. זה באמת שאלת השאלות. עכשיו, לא תמיד אנחנו אומרים את זה בביטחון מלא שאפשר להסתדר. לפעמים אנחנו גם אם אנחנו יהודים, אנחנו חרדים. אבל לא התכוונתי לשימוש הלשוני. אבל בעיקרון התפיסה שלנו היא תפיסה שאפשר להסתדר. התפיסה שאפשר להסתדר. התפיסה הזאת היא תפיסה של אמונה. אמונה זה לא אומר, גם זה הזכרנו שבוע שעבר, שכתוב בחז"ל שכל זמן שהמלא קיים אין הכיסא שלם, חוץ מזה שאין השם שלם. אין השם שלם פירושו שאין השגחה אלוקית, אין אמונה בכלל אולי וכו', אבל אין הכיסא שלם פירושו שהעולם הזה, שהוא כיסאו של הקדוש ברוך הוא, הוא מפורק. המלאק מציע ומציג את הפירוק של העולם. העולם הוא חסר משמעות, הוא חסר ערך, הוא חסר, ובעיקר הוא חסר אמון. והעקרונות, אני חוזר לארבעת העקרונות. השייכות היא דבר אחד, אני לא הייתי אומר את זה יותר מזה, אני קראתי פעם מישהו שכתב את זה מאוד יפה, שיש תפיסה שרואה את האדם כאטום. אני כאטום פירושו שבאופן תיאורטי היה טוב שתיתנו לי לעשות מה שאני רוצה. שוב, אף אחד לא באמת מתכוון לזה ברצינות, כי אנחנו מבינים שזה בלתי אפשר. היה מי שאמר את המשפט שחופש לזאבים זה עונש מוות לכבשים. אז חייבים ליצור איזשהם הקבלות. אבל כל הגבלה שאתה מגביל את הקיום שלי, אתה אמרת לי, לא, אתה יצרת, אני חבל. כי תיאורטית אני רוצה לעשות מה שבא לי. זו תפיסה שרואה את האדם כאטום. אבל אם אני רואה את האדם לא כאטום, אלא כמולקולה, קוראים לזה. זאת אומרת, איזשהו משהו שאני שייך באמת לאיזשהו מקום. אין לי, המקום שלי האמיתי הוא בתוככם. זו תפיסה שהשורש שלה היא שורש של אמונה. שורש שלה שיש, העיקרון הוא פשוט, אני חושב, כי אם לא הפחד, אם לא החשש, אם לא חוסר האמון, אז כולנו היינו מבינים, כל בני אדם היו מבינים שהם חלק מקהילה והם חלק ממערכת, הם לא יכולים ללכת לבד. זה לא יכולים, אני רוצה להיזהר בלשוני. לא כאן, לא יכולים כי אני אלך, אני אפול, אני אלך לבד. או שלא יהיה לי כסף, או שלא יהיה לי אוכל. לא יכולים כי אין לי מקום לבד. זה באמת לא נכון. זה כאילו, האם אני יכול להפוך להיות... אני חלק ממציאות. וזה סעיף ראשון. הסעיף השני, הסעיף של החובה. האדם הוא יצור חייב. האדם הוא יצור חייב. יש מקרים שבהם אנחנו רואים את החובה באה לידי ביטוי, אבל זה הרבה לפני המקרה. האדם שמבין שהקיום שלו בעולם, רמב"ן במצוות כיבוד אב ואם מדבר על זה, שהיחס להורים הוא שורש ליחס לאלוקים. כי האדם שלא שייך לאף אחד לו, אז הוא לא מחויב לאף אחד כלום. אז אין לו אבא ואמא. לא כמובן שהוא לא יודע מי אבא ואמא שלו. הוא יודע לספר לך איפה הוא נולד וכו'. אבל הוא לא תופס שהקיום שלו הוא קיום מחויב. וזה מה שפורים מלמד אותנו. מגילת אסתר מלמד אותנו שיהודים בכל מיני סיטואציות בחיים נעמדים ואומרים, אני מחויב. אצל אסתר? אני לא חושב שזה רק אסתר. אני חושב שגם העמידה של מרדכי לא יחרב ולא ישתחרב בעיסוק של מחויבות. שם לא... מה? אמת, נכון, אבל זה מחויבות. זה אומר, אני מחויב, אני מחויב. אני חושב שגם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, זה סוג של מחויבות. זה סוג של מחויבות. כל הסיפור אומר, אנחנו מחויבים.
אתה מסתכל את כל העם בעצם.
דקה, זה לא נושא שלי עכשיו. מה?
עכשיו
דנה מן הדר. בסדר, נכון, אני לא, ודאי, כל התורה כולם מדבר את המחויבות, אבל אני אומר, הסיפור של פורים, ויש פה משהו עמוק, בגלל שהסיפור של פורים לא מדבר על אירוע שבו האלוקים הופיע וכו', אלא בני אדם מבינים מתוך עצמם את השייכות שלהם ואת המחויבות שלהם, והשלב הבא, השלב הבא הוא החירות. אין לך עמידה חסרת פחד כמו העמידה ביד של מרדכי ואסתר בשתי המקומות. מרדכי לא קם ולא זע ממנו, וכבר כדאי להבין שהאמן לא מייצג איזשהו, או החוק של, שנותן, שהשתחבו לאמן, הוא לא איזשהו חוק דרכוני. מי שראה את אמן ברחוב, הבין למה משתחווים לו. הוא היה איש עצמתי, או איש עם עצמה. לא יודע אם ראו את זה על הפנים, או מי שהכיר אותו ידע את זה. הוא היה איש משמעותי. ולעמוד מולו, ומול כל האנשים מסביב, והיא כדברם אליו יום ויום ולא שמעה עליהם, זה פירוש המושג חירות. עכשיו, החירות היא משהו מאוד מאוד חזק. ככל שהיהודי תופס את עצמו כמחויב, ככל שהיהודי תופס את עצמו כחלק ממערכת, לא כאדם שחי לבדו, הוא גם תופס את עצמו כלבד לגמרי, במובן הזה שהוא בן חורים. זאת אומרת, אני כבן חורים אבחר לעשות מה שמחייבים אותי. אבל אני עומד מול אלוקים, אחד הסברים...
זה פליגמטי.
מה?
זה פליגמטי,
זה מה
שהתקשר
הזה.
כל
הסביבה
ככה,
הוא מתק מוצאים. אני לא חושב. תראה, כל דבר. השאלה היא מהו עולם הערכים שאתה פועל מתוכו ואיך אתה מתקשר, איך אתה מתקשר עם הסביבה. אבל, אבל, אבל היכולת לעמוד מול אנשים ולמלות את חובתך ולעשות את מה שאתה חושב שהוא נכון, זה חירות. זה חירות. אני רוצה להביא לזה דוגמה. חזל אומרים שכשאברהם אבינו התחיל לגדול, אז באו השרים של נמרוד ואמרו לו שהאיש הזה מסוכן למלכות. עכשיו בכתוב שבהתחלה נמרוד אמר שהוא לא מפחד כי פרידה זו אינה מולדת. אין סיכוי שמאברהם אבינו יצא משהו. ואחר כך הוא ראה שאברהם אבינו משכנע אנשים, אז אותו בכל אופן נדלק לפעול. אבל אני שואל על נקודת הראשית, למה נמרוד אמור לפחד מאברהם? למה אברהם מפריע לנמרוד? התשובה היא, אברהם מעמיד את האדם מול אמת גדולה כזו, מול אמת אמיתית, שהופכת אותו ללא מפחד מאף אחד. כל מי שרוצה שלטון טוטליטרי מפחד מאמונה. אדם מאמין הוא אדם שיש גבול ליכולת שלך להשפיל אותו. יש גבול היכול שלך להכריח אותו לעשות. הוא יודע שתגיע באותם נקודות, באותם נקודות... מה?
הוא הולך לאיזשהו מקום.
כן, הוא הולך לאיזשהו מקום. הוא שייך לסדר אחר. הוא שייך באמת לסדר אחר. הוא שייך לסדר אחר של הדברים. המציאות מבחינתו היא מציאות אחרת. וזה... המציאות, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, מורי ורבי זכרונו לברכה, שכב על מיטתו בלילה האחרון לחייו. והייתה אחות שנכנסה פעם בכמה שעות לתת לו זריקת מורפיום. שתיים בלילה, כשנכנסה, הוא אמר לה, תקשיבי, נראה לי שכבר לא נכון שתיתי את הזריקה. כבר במצב כזה שהזריקה תהרוג אותי, ככה לפחות הוא חשב, וזה רציחה ממש. אז היא אומרת לו, תשמע הרב, אני בבוקר, האחות הראשית תעבור ותעבור על הדוח, אם מילאתי את ההוראות, אם לא ירשמו לי הערה בתיק. אז הוא אמר, האדם צריך לחשוב לא רק מה הוא יגיד לבוס שלו, אלא מה הוא יגיד לעצמו ומה הוא יגיד לאלוקיו. זה עמדה של חירות. זה עמדה של חירות אמיתית. אדם מאמין הוא בן חורין. והדבר הרביעי זה צניעות. אפשר לדבר על צניעות, חזר מדברים על הצניעות של אסתר ושל... אני רואה את הצניעות של אסתר בעמדה שלה ביחס למלוכה. לוקחים אותה לבית אנשים, שם כתוב בפסוק שהיא ביחס לאפשרות להיות מלכה, היא מפתחת עמדה של ניטרליות. לא ביקשה דבר, כי מדשאל אומר, רגע, יש לי סמלך שומר אנשים. זה לא אסטרטגיה רגילה. בדרך כלל בחיים אנחנו לוקחים החלטה, ומחליטים, אני מקדם משהו, או אני נגדו. אבל היא הגיעה למסקנה שכאן יש דבר כזה גדול, שרק אלוקים צריך להכריע. ולכן היא לא מפריעה לזה. אני מדבר על היכולת לעמוד מול ההשגחה האלוקית, מול העובדה שאני לא הכל יודע, ואני צריך לקבל החלטות בתנאים של אי-וודאות, של אי-ידיעה, ולקבל את העובדה הזה, ממש אמיתי. אם אני חושב שאי-הידיעה שלי הוא פנצ'ר שאין לי כדוגמתו, אז אני לא יכול להתרצות באי-הידיעה שלי. אז העובדה שאני צריך לקבל החלטה היא אסון. אבל אם אני מבין שאי-הידיעה שלי הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן, וזה גבולות הידיעה שהוא נתן לי, כי אני צריך לפעול ברמת הידיעה הזו. אני יכול, זה נותן לאדם כוח, יכולת לפעול עם מלוא הרוז, עם מלוא העוצמה, עם מלוא החירות, ויחד עם זה בענווה. אני יודע שאני סבור כך למשל, ולכן חובתי היא לעשות כמו שאני עושה, ויחד עם זה אני חי בשלום עם זה, שאתה חושב אחרת ואתה עושה אחרת. אני באמת מסתדר עם זה, בגלל שאני מבין שבני אדם יש להם דעות שונות, זה שיש לבני אדם דעות שונות זה לא טרגדיה, אלא זה המקום האמיתי שאלוקים בחר לתת לבני אדם. זה המקום האמיתי ששם אנחנו חיים, שם אנחנו שייכים. וכאשר אני נתקל, זה המקום שלי, לצורך העניין, אם אני נמצא בסיטואציה שבו הרוב מקבל עמדה אחרת, אני צריך לבטל את, לנהוג כמותה. דעתי שזה לא נכון. אני ממשיך לחשוב שזה לא נכון. אבל יחד עם זה, אני מבין ויכול להבין שזה המקום האמיתי ששם אני נמצא. המציאות האנושית היא לא מציאות ריקה, היא לא מקרית. חזל, הזכרנו את שבוע שעבר את זה בדברי חזל, שחזל מכנים את המלאק בן בנו של קראו. המלאק, המקרה מבחינתו זה לא רק סתם שלא מאמין בהשגחה פרטית, אלא המציאות כולה היא מקרה, דהיינו סתם ככה. היא סתם ככה. היא לא מבטאת שום דבר ואין טעם להתייחס אליה ברצינות. נשארת רק העובדה שאני רוצה לחיות ואתה מפריע לי. שאני רוצה לגדול ואתה מפריע לי. שאני רוצה להיות ואתה מפריע לי. זו התפיסה של המלאק. ואילו האדם המאמין, האדם המאמין מבין שהמציאות מדברת. המציאות מדברת. המציאות היא בעצם הסיטואציות שבהם אני נתקל בחיים, הם האופן שבו בורא העולם פונה אליי ושואל אותי מה דעתי. או מצפה לזה שאני אענה לו. אחד הביטויים הנפלאים ביותר בתנ"ך. זה מעניין, כי הביטוי הזה נמצא בפרשת עקרת יצחק. אבל אחד הביטויים הכי חזקים זה הנני. הנני זה ביטוי מלא עוצמה. מלא עוצמה. ביטוי שאומר, אני נענה לקריאה שאלוקים קורא לי, או שאדם קורא לי. שם מופיע הנני גם ביחס לקריאה של אדם. אני נמצא פה, ואני נמצא פה בשבילך. אני באמת נמצא פה בשבילך. אין אופן בעולם שאני אגיד הנני לאדם שאין לי בשום אמון. אין אופן בעולם שאני אגיד הנני למישהו, או בכלל במציאות שאני לא רוכש לאמון. באמת יש משהו כמעט אפשר לומר נאיבי בתפיסה היהודית. תפיסה היהודית שמציירת איזשהו עולם אופטימי שבמציאות הרבה פעמים אתה נתקל בקשיים ליישם את זה וכו'. אבל הרעיון של הדברים הוא אומר ככה, תבין טוב, הקדוש ברוך הוא ברא העולם, העולם הרבה פעמים הוא זר לך. הרבה פעמים העולם לא נראה מתאים, טוב, מתאים. כי הוטלה עלינו, או הוטל עלינו התפקיד, או הוטלה עלינו החובה לעצב את העולם ולהשיב לעולם את הכבוד האבוד שלו, להשיב לעולם את האמון שחסר לו. זה באמת המלאכה האמיתית של יהודי, ולכן היהודי כל כך מרגיז את המלאק. כי היהודי באמת עיקש בדבר הזה. כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו מעידים כל שבת מחדש, ואנחנו עושים את זה כבר אלפי שנים. אנחנו כל שבת מעידים את העדות הזאת שוב ושוב, ואנחנו אומרים, העולם הזה, כמו שאנחנו רואים אותו, עולם שבו אנשים גונבים, עולם שבו אנשים רבים ונפרדים זה מזה, ועוד הרבה מאוד דברים קורים, לא צריך לספר לאף אחד כמה דברים רעים קורים בעולם. העולם הזה, ביסודו הוא עולם טוב. בורא העולם ברא אותו, והוא הסתכל עליו ואמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת העיקשות שלנו. אני באמת אומר, אין מילה אחרת חוץ מי, אלא, זה, אני מבין טוב מאוד, טוב מאוד אני מבין, למה המלך מתרגז עד הסוף. הוא לגמרי צודק. זה משגע הפילי. איפה אתה חי? ואנחנו חוזרים ואומרים את הדבר הזה, ופורים אומר את זה באופן חריף כל כך וחזק כל כך, כי פורים חוזר ואומר את כל היסודות של, 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 של האמונה, פורים חוזר ואומר אותם, ואנחנו רואים אותם בתנאים שאין בהם גילוי שכינה, אין בהם התגלות. אנחנו רואים אותם כי אנחנו שם. אנחנו רואים שם, אנחנו יהודים. יהודי זה לא רק עמדה אישית. יהודי זה שייכות, אני שייך לקהילת היהודים ואני חלק ממנה. זה, פורים אומר את זה מאוד חזק. אנחנו יהודים ואנחנו מקבלים על עצמנו את את החובה שביהדות, מקבלים על עצמנו את את העמידה של החירות. אחד הדרישות שמרדכי דורש בעצם במגילה הזה, הוא דורש מיהודים שחיים בתוך המרכזים הלאומיים, בתוך בערים מוקפות חומה, אני לא רוצה להאריך עכשיו, אבל בתוך הערים המוקפות חומה ששם נמצאים משרדי הממשלה ושם נמצאת כל האריסטוקרטיה של פרס, שם להצעיר ולחגוג את פורים. אנחנו יהודים. אנחנו יהודים, זו האמירה. ופורים על כולם מבטא גם צניעות. באמת, מאוד מאוד חזק הדבר הזה. לא אני מנהל את המציאות, אני מוטלת עליי אחריות, אני פועל עם כל האומץ, עם כל העוצמה במרחב שאני פועל בו, אבל אני מודע לזה שהמסגרת שבתוכה אני פועל היא מסגרת שנקבעה לי מסביב, ואין לי, אני לא יוצא מעל השמיים. מה? אפשר להחליט הרבה מאוד החלטות. לא זה השאלה מה החלטות, לא זה השאלה שעסקתי בה היום. כשאתה צריך להחליט, אתה צריך לחשוב מה אתה מחליט ולהחליט. אתה צודק לגמרי שאפשר להחליט הרבה החלטות, אבל בני אדם צריכים לקבל החלטות. זה בעצם מה שהמגילה אומרת מאוד חזק. כשמרדכי ואסתר מקבלים את ההחלטה ללכת למלך אחשוורוש או להיכנס לסיפור מתחילתו, זו החלטה. זו החלטה שאף נביא לא אמר להם מה לעשות. לא היה להם רוח הקודש בשביל להגיד להם מה לעשות. הם קיבלו החלטה, ויהודים צריכים לקבל החלטה במציאות נתונה. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בדרך כלל בשאלות כאלה קשות וגדולות. אבל עדיין אנחנו צריכים לענות תשובות לשאלות, ואין מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יבוא בשמיים בלילה בחלום ויגיד לו תשובה, אני מזהה עם הרצון שלו. אני מבין את הרצון שלו. אבל אני יכול להגיד לכם את האמת, אני כבר כמה וכמה שנים חי בעולם, ואף פעם זה לא קרה לי. בכל הפעמים שקיבלתי החלטה, זה כי קיבלתי את ההחלטה. גם אם שאלתי מישהו, שזה דבר נכון ונבון לשאול, אני קיבלתי את ההחלטה לשאול, וקיבלתי את ההחלטה מה לשאול, ואת מי לשאול. סופו של דבר, האדם צריך לפעול בתוך מציאות נתונה. השאלה היא, האמונה פירושו להבין שהמקום שלי הוא מקום אמיתי. הקדוש הוא מצפה לזה שאני אקבל את ההחלטה. הוא מודע לזה שאני אדם עד שאני עלול לטעות. אתה צודק שאפשר להחליט החלטות אחרות. אתה רוצה שעכשיו נדון? לא, המסגרת... לא, אברהם, מרדכי מקבל החלטה ומבין מה נכון לעשות. אתה שואל למה הוא החליט? צריך בהזדמנות אחרת לפרש למה זאת ההחלטה שלו. אמת? אמת, נכון? לפעמים לא צריך ללכת למלחמה? אתה מבין שהמסגרת שלו היא זו. אני לא נותן לו צודק עכשיו, זה נידון אחר. זה עוד נידון עכשיו. לפעמים צריך לצאת למלחמה. אבל הוא הבין, הוא ידע שהוא לא ידע את המשך הסיפור. כתוב במגילה, אני אסיים בזה, כתוב במגילה ש... ויגידו לאמן, נערי המלך משרתיו, כתוב ככה, ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. יש פה דבר, ביטוי מאוד מעניין. הם הבינו שהולך להיות פה מעניין. יש פה ויכוח עכשיו אמיתי, יש פה אמן ויש פה יהודי. ואם ככה, בוא נראה. בוא נראה לאן זה יוביל. הם הבינו טוב. יש פה עכשיו סיפור. ומה זה נראה? יעמדו דברי מרדכי. מה, אולי מרדכי משקר והוא באמת לא יהודי? לא יודע כמונה. השאלה היא, היהודי בעצם האמירה שלו, הוא לא רק אומר, אני לא משתחווה אפילו שאני אלך למות. הוא אומר, אנחנו ננצח. המהלך הזה יצליח. יש לזה עתיד. ואת זה הם רוצים לראות. אומר פה אמן, לא, אני לא אתן לך, אני לא אתן לזה לקרות. אתה לא תשתחווה, בסדר, בסופו של דבר אני ארוג אותך, אם במעגל הראשון או במעגל השני. לא, יעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. בסוף הסיפור היה שעמדו דברי מרדכי. ועד היום הזה אנחנו חיים. בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. שיהיה לכולנו פורים שמח.